עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעלי צייטלין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת השעה השנייה של התוכנית שלנו, של התוכנית עניין משפחתי, אני רוצה לפתוח היום עם בת שבע דרגן, שהיא אסטרולוגית, מאמנת אישית, מנהלת קבוצות לימוד של שער הביטחון, מפתחת מיזם מנוחת נפש הבוטח, סופרת, למרות שבת שבע, אני יודעת שאת לא בדיוק אוהבת את הכינוי סופרת, אבל כבר רוצה את שני ספרים, אז זהו.
נכון.
עבוד לך, עבוד לך. כן. וואי, וואי, איזה ספרים. אני חייבת לספר לך שאת כבר מכירה את זה, שאני לומדת עם חברותה את הספר, אז עכשיו יש לי חברותה שהיא מתחזקת, מישהי מהממת, מהממת, והיא פשוט, קבענו פעם בשבוע ללמוד, אבל היא רוצה עוד, אז למדנו אתמול, היא אמרה לי, אפשר גם מחר? אז אמרתי לנו, בטח. אני יכולה... כן, זה כל כך מרגש ומשמח, וואו. איזה שליחות יש לך בעולם בת שבע, איזה שליחות.
ברוך השם, תודה השם על זה.
כן, עוד אולי השם כי טוב. אז טוב, הנה נגמרו הימים הנוראים, כן?
כן.
ועוד רגע סוכות, ואת כבר רואה את הסוכות נבנות ברקע, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אבל לפעמים הוא כל כך קשה לצוות על השמחה, כי עכשיו זה, ומערכים, ועוד פעם בישולים, ועוד פעם, וכן סיימנו להכין, ולא סיימנו והקניות, ומתחיל מין לחץ כזה של חג.
נכון.
רק הפקקים בבני ברק יכולים להוציא אותך מהדעת ולשכוח שאת אמורה להיות בשמחה, כן? אבל זה מצווה להיות בשמחה, אז איך עושים את זה?
נכון. אז תראי, האמת היא שכבר על איך מצווים עלינו להיות בשמחה, ואני מניחה שכבר דיברתם, והדבר הזה, הייתי רוצה כן לקחת שני דברים שקשורים לשמחה ולדבר עליהם. הראשון זה באמת, מה אני אמורה להרגיש כשאני שמחה?
וואו.
אוקיי, תהי בשמחה. מה זה אומר? כאילו, איך זה אמור לבוא לידי ביטוי? זה דבר ראשון. והדבר השני זה באמת לתת ככה כמה, איזה שתיים, שלוש עצות לגבי איך באמת ליישם את זה, איך ליישם את זה בחיי היומיום, אם זה בחג, אם זה בכלל בחיי היומיום, כי השמחה, למרות שבאמת סוכות זה החג שמזוהה יותר מכל חג אחר עם עניין השמחה,
נכון.
השמחה היא באמת הערך הגבוה ביותר ביהדות, כך שזה משהו שכדאי לאמץ אותו לשנה כולה, כאילו לא רק לתקופה של חגים. אז קודם כל באמת, מה זה השמחה הזאת? מה, אני, זה לרקוד, זה להיות במין שערת רגשות כזאת, מה באמת מתכוונים כשאומרים לנו בתורה להיות בשמחה? עכשיו לא רק בעניין של תורה, אלא באמת, מה זה בן אדם שמח? אז כל אחד בטח מכירה סיטואציה שהיא נמצאת באיזשהו אירוע, ויש מוזיקה, ואנשים, ויש מין אווירה כזאת נורא 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 שמחה, אבל מספיק שמישהי תעבור לידך ותיתן לך איזושהי דחיפה, או שהמלצר בלי כוונה שופך לך קצת מהאוכל, ותוך שנייה את עוברת ממצב של שמחה לעצבים, לחוסר שביעות רצון. אז כנראה שלא זאת שמחה. כי אם היית בשמחה, אז היית בשמחה. מה רלוונטי עכשיו שמישהו שפך עליך משהו? אלא שביהדות, באמת כשמדברים על שמחה, וזה באמת המקום הכי נכון גם להעביר אותו את החיים, זה ששמחה היא בעצם תוצאה של המחשבה שבכל רגע נתון, או יותר נכון ברגע המסוים הזה, יש לי בדיוק את כל מה שאני צריכה. אני נמצאת במקום המדויק שלי, עם האנשים המדויקים שלי, עם התוצאות המדויקות שלי, אני נמצאת במקום הכי טוב שלי, ולא רק זה, אלא שהעולם כולו איתי בסיפור הזה, בעדי, איתי, אף אחד לא נגדי, כולם בעצם מגויסים, כל העולם מגויס, לעזור לי בכל רגע ורגע להיות במקום הכי נכון שלי. בשבילי נברא העולם. כשמנסים לדמיין את המחשבה הזאת, את הרגש הזה, תחשבי שהתקופה מאוד ארוכה נורא רוצה משהו. ודברים מסתדרים. את נכנסת לבית שרצית, את מקבלת תעודה שרצית, מישהו שלא עלינו היה חולה ועברי, התחושת מלאות הזאת של זה בדיוק המקום שרציתי להיות בו. וכולם איתך ומפרגנים איתך ושמחים איתך, זאת שמחה. עכשיו, יהודי שחי בתודעה של ביטחון, הרי מה זה, לכן גם ערך השמחה הוא כל כך גבוה ביהודי, ביהדות, כי הרי מה זה בעצם אומר? זה אומר שאני מושגחת כל רגע ורגע, החיים שלי מנוהלים בצורה הטובה והמדויקת ביותר, ובכל רגע נתון יש לי בדיוק את מה שאני צריכה. והקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם כדי שיעזור לי בכל רגע ורגע להיות במקום שלי. אז זה לא משנה אם אני במטבח, וזה לא משנה אם אני בקניות, וזה לא משנה אורחים, לא אורחים. שום דבר לא משנה, כי בעצם כל מה שקורה נכון לרגע זה, הוא הטוב ביותר בשבילי. והאינדיקציה עליה, האם אני, דרך אגב, בעניין של ביטחון באשם, היא האם אני שמחה או לא שמחה. כי את לא יכולה להגיד אני בביטחון באשם ומאמינה באשם, והשם, השם, 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 ולהסתדר ממורמרת. כי זה בעצם סותר אחד את השני. זאת אומרת שקודם כל צריך להבין, שוב, זה לא אומר שאני לא יכולה לרצות שדקה אחר כך דברים ישתפרו. אנחנו מצווים לבקש ולרצות, והטוב הוא אינסופי. יש אינסוף לטוב האלוקי. אבל עכשיו, ברגע המסוים הזה, אם זאת הסיטואציה של החיים שלך, היא הטובה ביותר בשבילך, ואם את נמצאת במקום הכי טוב בשבילך, מה יותר משמח מזה? זה מין איזושהי תחושת מלאות ונינוחות ושלוות נפש.
וואו.
ואנחנו באמת נראה שאנשים בעלי ביטחון עצמי גבוה, הם באמת אנשים לרוב יותר רגועים ויותר שמחים. כי הם אומרים, אני נמצא בדיוק במקום שאני רוצה להיות בו. אני לא קורבן, אני לא מסכן, אני לא. אני נמצא במקום שאני צריך להיות בו. למה אני סומך על הקדוש ברוך הוא? שהוא יודע מה הכי טוב בשבילי.
ועכשיו אני מתפלל על, על לשפר את התנאים. זה לא סותר.
אני יכול תמיד, כי הטוב הוא אינסופי. אבל אם כרגע זה המצב, המצב הכי טוב. יש לנו מין פחד כזה, שאם אנחנו נגיד שלא, אם אנחנו נגיד שטוב, מצבנו לא ישתפר.
כן.
איך אני יכולה, אם אני לא נשואה ואני אגיד שעכשיו טוב לי, אז, אז, אז אני אתקע במצב הזה. אבל זה בדיוק הפוך. כי שמחה מביאה עוד שמחה. זאת אומרת, זה עניין של דומה, מושך דומה, זה מידה כנגד מידה. הרי כל מה שקורה פה בעולם מגיע מאיתנו, השם צילך, השם הוא הצל שלנו. אם אני בשמחה, הוא מביא לי עוד שמחה. אם אני במרמור, גם דרך אגב אם אני הייתי, גם אם מצבי ישתפר, אני אמשיך להיות במרמור, כך שלא קרה בעצם כלום.
וואו.
אז קודם כל צריך להבין שזה לא, את לא חייבת עכשיו להיות בריקודים ובצהלולים, אבל זה כן איזושהי שלווה של נינוחות ורגיעה. אני נמצאת בדיוק במקום שנכון לי.
עכשיו, אני חייבת להגיד, אני חייבת להגיד עוד דבר שזה נשמע מהמם, אבל זה עבודה להגיע למקום הזה.
אין עבודה יותר קשה מזה. אני יכולה להגיד לך שהיום בבוקר, אתמול נתתי איזשהו שיעור, באמת משהו מאוד מרגש באיזה יישוב. יש שם איזשהו ילד חולה, באמת אימא שצריך לשים אותה על, 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 לשים לה כתר על הראש, איך שבאמת היא מדברת באמונה. והיום בבוקר קמתי ואמרתי לעצמי, היום אני בשמחה, זהו, עכשיו אני בשמחה, ומאותו רגע, כל מה שיכול היה להשתבש, להשתבש.
כן, כי היצר הרע עובד שעות נוספות.
כן, הוא רק שומע את המילה שמחה, הוא מיד נכנס לאמביציה לראות איך הוא עורס. אין ספק, אבל צריך להבין שאיפה שיש התנגדות גדולה, שם יש את הכוח הכי גדול. זאת אומרת, למה היצר הרע כל כך עסוק בלקחת לנו את השמחה? שמחה ממתקת דינים. שמחה היא בעצם המפתח להכל.
וואו.
אל תתפלא לי על כלום, תתפלא לי רק על להיות בשמחה, כי אם תהיי בשמחה במילא יהיה לך כל מה שאת צריכה. מה זה רלוונטי אם את מתפללת על משהו ולא תרגישי שם שזה הדבר שנכון לך וטוב לך, כי תמיד תסתכלי על מה שאין. לא משנה מה יש לי בחיים, מה שמשנה זה מה אני מרגישה לגבי זה.
איזה מדהים.
זה בעצם, אבל שם אתה אומר איפה שה... תודעה שלך, איפה שהרגשות שלך שם אתם, איפה שהמחשבות שלך שם אתם. מה זה הרנתי לתפעורה? מה שחשוב זה מה אני מרגישה. אז קודם כל צריך להבין, זו שמחה. עכשיו בואו ממש, לא יודעת כמה זמן יש לנו.
כן, עוד קצת.
זהו. קודם כל, וזה כבר את מכירה ממני, לחייך. עשו תקשיבי, עשו מחקר, לקחו נשים שהזריקו בוטוקס, בוטוקס בלחיים, איפה שהשרירים של החיוך. ונשים שעושות בוטוקס באזור הזה, מתקשות לחייך.
כן, משתק. משתק.
לגמרי, משתק את ה... כן, משתק שם את הזה, ועשו להם, ממש עשו מחקר, עשו איזשהו דרך מכשיר MRI, ומצאו שבאמת החלקים במוח שגורמים לאושר מדוכאים שם.
וואו.
החיוך הוא לא רק איזשהו תופעת לוואי, אלא בעצם מדענים הוכיחו שהחיוך יוצר במוח את, ה, את הפעולה הזאת שמביאה, ש, 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 שעושה שמחה.
אני שוכנעתי, לא עושה בוטוקס.
את יכולה לא בלחייים. לא בלחייים,
כן.
באמת אני יכולה להעיד בשם עצמי, וזה מאוד קשה לחייך כשאת עצמנית.
נכון.
כי זה באמת מעביר אותך למקום אחר. תחייכו. סתם, אני עושה את זה בצורה מלאכותית. כל פעם שאני מרגישה, אני מבואסת שאני בירידה, אני פשוט מעלה את הרבי מלובביץ', מישהו פעם ניגש אליו וסיפר לו על איזה הרבי מלובביץ' שראה לו ככה עם השפתיים, תרים, תרים את הכתבות של הפה ותחייך. זאת אומרת, קודם כל, את מחייכת, החיוך בעקבותיו יביא שמחה. זה ממש עובד כמו שוקולד, רק זה לא משמין. אז זו העצה אחת. העצה השנייה, צריך לדעת שכל הבעיות שלנו בחיים מגיעות מזה שאנחנו מתעסקים יותר מדי עם עצמנו. בן אדם שנמצא בריכוז עצמי, אני ואני וקשה לי ורע לי ולא טוב לי ומה יהיה איתי ואיך יהיה איתי, מעבר לזה שזה סקרה אחרה, כי זה בעצם אני מרכז העולם, את באמת עסוק כל הזמן בעצמך וזה מביא המון המון פחדים וחרדות. לכי תתעסקי עם אנשים אחרים, תחפשי למי אפשר לעזור, תתגייסי למשהו, תחפשי משהו, תמיד יש מישהו במצב יותר גרוע ממך, תמיד. אפשר לבנות על זה, באמת. תמיד אתה יכול למצוא מישהו, הוא גם לא חייב להיות במצב יותר גרוע ממך, הוא פשוט יכול להיות מישהו שצריך מישהו אחר שיעזור לו. ברגע שאת מתעסקת באנשים אחרים, מעבר לזה שאת מפסיקה להתעסק עם עצמך, זה שם אותך במקום של הודעה, של משמעות. את פתאום אומרת, יש משמעות לקיום שלי.
וואו.
אני נמצאת במקום שאני צריכה להיות בו. אני ממלא את הייעוד שלי. אז זה הדבר היחיד, ממלא לנו את הלב, אנחנו מתעסקים עם אנשים אחרים, עושים חסד, תמיד אפשר למצוא משהו. כן. זה הדבר השני. והדבר השלישי שהוא כל כך מתוק מהתורה של רבי נחמן. בעצם כולנו, יש לנו חלקים ששם קל לנו יותר להיות. אנחנו
צריכים ככה בקצרה, בחצי דקה כזה.
אוקיי, אז בקצרה. מספר רבי נחמן שיש מעגל של אנשים שרוקדים ושמחים. ועומד מישהו בצד, ממורמר. הוא אומר, תופסים אותו האנשים במעגל, מכניסים אותו לתוך המעגל ורוקדים איתו ביחד. אם יש בתוכך חלקים שקשה להם לשמוח, קחי אותם בכוח לתוך המעגל ותשמחי איתם. עם החלקים האלה, לא לבוא ולהגיד, אני אהיה, אם בבוקר קשה לי להיות בשמחה, אז בערב אני אהיה בשמחה כי אני בחתונה. קשה לך בבוקר? קחי את הקשה לך בבוקר הזה ותכניסי אותו לתוך המעגל. ואז השמחה היא באמת מלאה ולא חלקית.
מעגל של שמחה. אז נתינה לחייך ולהכניס את החלקים למעגל השמחה. וואו, מדהים. אז הנה, קיבלנו ממש טיפים ושיעורי בית, וזה מדהים.
וואו. חג שמח,
שמח באמת, שמח באמת, תודה, תודה רבה לבת שבע דרגן, תודה על הדברים החשובים האלה. מה פרסומות יש לנו? פרסומות ושווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל ילדה חולמת ממש מהיותה ילדה קטנה בגן להיות קלה. גם ילד רוצה להינשא כשיגדל ואז הוא יהיה כמו אבא. אבל מה קורה כשנולד ילד מיוחד? האם החלום של ההורים או של הילדים עצמם יכול להיות כמו חלום של הורים או ילדים רגילים? אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לגיטה מונדרי שהיא מנהלת מערך הדיור בעלי שיח. בוקר טוב גיטה.
בוקר טוב.
אז איך באמת נולד מערך השידוכים של עלי שיח?
קודם כל, מערך השידוכים נולד במערך הנישואים. היה כבר שידוך שהורים חשבו ביניהם. זה היה שידוך של הרב דרוקמן, חיים דרוקמן, זכר צדיק לברכה. שהיה רעיון של שידוך, ואז הוא בא אל הרב פרקל, הרב פרקל המנכ״ל שלנו, והוא אמר לו, הרב פרקל, תראה, יש... לא טוב להיות האדם לבדו. זה הפסוק שנאמר בתורה. אני אם הבת שלי יכולה להינשא, בחורה הבת שלי שהיא שולמית, תסמונת דאון, בחורה ברמה תפקוד גבוהה, מסוגלת ויכולה להינשא, האני אמנע זאת בלעדיה ממנה? אבל אז הוא אמר לו, אבל הרב פרקל, לבד אנחנו לא יכולים לשאת את המסע הזה, אני חייב את העזרה שלכם. שולמית התגוררה במערך הדיור שלנו שנים, וזהו, מכאן זה כאן, זה הסיפור. שולמית ורובן הם הזוג הראשון, יעל ויוסי זה הזוג הלפני שלא זכה לקבל את העזרה שלנו מההתחלה. גם אמא לוחמת חנה, אמא לוחמת לנושא שלחמה שהבת שלה תינשא, ואז עוד משרד הרווחה מאוד הסתייג מהרעיון, והם גרו שנים לבד, וגם אחרי שנים של מאבק, כי בסופו של דבר הצליח להיכנס אלינו, להיכנס למערך הדיור שלנו, ולצערנו הוא נפטר. ואשתו יעל האלמנה גם מתגוררת אצלנו במערך הדיור. והסיפור היום הוא סיפור רחב, קהילה ענקית של 30 משפחות, 30 אנשים מיוחדים שבעבר, או שהם בכלל לא היו מסוגלים לממש את החלום, כמו שאמרת, או שהם ממשו את החלום, וזה לא שרד.
יחוו הרבה קשיים, כן.
הרבה קשיים, כן. הרבה דחיות, ולצערנו גם לא שרד, הרבה מאוד אחר כך לא שרדו.
אז מה זה, את אומרת, מערך הדיור, איזה שירות זה נותן להם? זאת אומרת, מה זה כולל?
אני מדברת, לנו יש למעלה 100 דירות, למעלה 105 דירות. מתוך זה יש לנו 30 דירות לזוגות מיוחדים. הזוגות המיוחדים, זה אומר שזה אנשים שהם היו בדרך כלל אנשים בחינוך מיוחד, אנשים בכיתות הקטנות, וגם חלק מהם למדו במסגרות הרגילות ושולבו בתוך המסגרות הרגילות, רק שהם תמיד היו קצת אחרי. עכשיו, כשהם חלמו על החלום של הנישואים, אז הרבה מההורים אמרו, מי אמר? אני בכלל לא בטוח שזה נכון לו. לא יודעת מה יקרה, אני מספיק לי אחד, אני צריך שניים אליי. הרבה התלבטויות של הורים. הורים נורא לא ידעו איך לאכול את הנושא. מהמקום הזה אנחנו הקמנו מערך של תמיכה וייעוץ להורים, וגם לאנשים עצמם, האם הם מסוגלים, האם הם יכולים, מה התמיכות שהם זקוקים, מה הדרך שהם צריכים לעבור כדי להינשא. אז גם מערך של תמיכה באופן אישי, זאת אומרת שמשפחות יכולות להגיע להתייעץ. יש לנו גם קורסים שנקרא קשרים של שיתוף, של אנשים ונשים, בחורים ובחורות.
אני חייבת להגיד לך שאני חושבת שהיום כל זוג שמתחתן צריך ליווי. כולם, יש באמת כל כך הרבה פערים ובעיות וכל כך הרבה, ואם אפשר למנוע אז למה לא? אז כל זוג צריך היום ליווי. יש פה איזשהו קל וחומר, כן.
אכן, אנחנו כאילו מסתכלים מהצד ואנחנו, אוי, חבל שלנו אין את זה. חבל. אז זו באמת חוויה, כי קודם כל, זה לא ש מטפלים במשברים, זה מונעים את המשברים. כן. זה נרואים לפני, זה תכנון סדר יום, זה ליווי נכון שלפני החתונה, זה ליווי נכון צמוד לחתונה, זה ליווי נכון אחרי החתונה. זה הלכות והביחד, לבנות את המקום הזה של לראות את השני, את הצרכים של השני. שכן, אנשים רגילים, אנשים שעובדים על עצמם, מצליחים להגיע לזה בכוחות עצמם, ואנשים עם מגבלות מסוימות, הם צריכים תיווך להגיע למקומות האלה, וגם עזרה בתפקוד בית, וגם עזרה בניהול כספי. וברוך השם, גם יש ילדים שזה אנחנו אומרים, מלכתחילה אנחנו מדברים על נישואים. עכשיו, גם יש אפשרות של תמיכה, כי המציאות היא אחרת. המציאות היא בדרך כלל מגיעה לפני שאנחנו מכינים את התוכניות. יש גם אנשים עם מוגבלות, זוגות עם מוגבלות של...
כן, את קצת מתרחקת לי מהטלפון, ואנחנו...
עכשיו יותר טוב?
כן, הרבה יותר, הרבה יותר, כן.
אז אנחנו אומרים שגם יש זוגות, לפי הסטטיסטיקות, יש למעלה מ-1,700 משפחות ששני ההורים עם מוגבלות, ויש להם ילדים, וצריכים גם תמיכות. אז זה עוד משהו נוסף שאנחנו בהתפתחות עכשיו ולומדים את הנושא, שהוא מורכב, הוא לא פשוט. אני חייבת להגיד, הוא לא פשוט, שאף אחד לא יחשוב שישים להתקלה ואחר כך ילדים. צריך להבין שזה קודם כל לתת לזוגיות, לתת לנישואים אפשרות של ברת קיימה, ואז לחשוב על השלב הבא.
להמשיך, כן. אני בטוחה שכל זוג כזה שמתחתן, אז זה סיפור מרגש. כל זוג כזה שמצליח להקים בית, זה באמת סיפור מרגש. אבל תמיד יש את אותם סיפורים, את יודעת, שנחרטים לנו בלב ומרגשים אותנו במיוחד. ואני אשמח שתשתפי אותנו בסיפור כזה.
אני אביא מהימים של עכשיו. יש לנו, רוב הזוגות שלנו הם מתחתנים ובאים אלינו. יש גם זוגות שחיים בקהילה שנים, ואז הם מצטרפים אלינו. יש זוג שהוא היה נשוי שנים, נולד לו בן, וככה דרך זה הבינו שיש קשיים, ואז הם ביקשו את העזרה שלנו והגיעו אלינו. הם נשואים כבר 11 שנים. במשך 10 שנים הם הגיעו אלינו לפני שנה. במשך 10 שנים יש לו משפחה נהדרת, יש להם משפחה נהדרת, אבל סוכה לא עשו. ופה הייתה לו איזשהו חלום לבנות סוכה משל עצמו. שנה פעם ראשונה יש לו סוכה שלו אישית. לעזור ולתמוך, כן.
כן. אפילו בדברים האלה, שזה בלכאורה נראה אולי לא יומיומי, לא במהלך השנה, אבל כן, החגים זה חלק מאיתנו. אז איזה יופי.
אני עצמאי, אני בית משלי.
אני יכול לבד.
אני משתי. כן. כן.
אז רגע, אנשים ששומעים אותנו עכשיו, אנשים עם צרכים מיוחדים או המשפחות שלהם, אפשר לפנות אליכם על מנת שקודם כל תסייעו להם למצוא בן או בת זוג?
זה בהחלט, הנושא של השילוחים זה נושא שהגענו אליו אחרי מצוקה מאוד קשה, ואחרי שהם באו ואמרו אז הבן בשל והוא צריך עוד קצת עזרה בתפקוד בית, עוד קצת עזרה בתקשורת בין אישית, אבל ואיפה הקלה? ואיפה החתן? מהמקום הזה הקמנו את מערך השילוחים שלנו. שאני אתן את המספר טלפון
בהחלט
של הודיה, זה 052-762-1231. זה הודיה שהיא אחראית על מערך השידוחים של עלי שיח. בנוסף לזה, וזה באמת צריך להביא בחשבון, כשמי שמגיע לשם הוא מגיע על מנת כן שיש לו איזה קושי, איזה מגבלה, צריך להיות שקוף, להביא את האבחונים הנכונים ולהבין שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור ותימצא, יימצא הבן זוג, הבת זוג, ושמים את הכל על השולחן.
ברור,
להיות
ברורים, ברור.
ולהיות ככה מוכנים לנושא הזה.
כן.
בנוסף אנחנו עושים גם מפגשים של כאלה, כמו באוכלוסייה הרגילה. גם פה יש כאלה שמצפים ומצפים, אז גם פה אנחנו עושים מפגשים אחת לכמה חודשים, מפגשים
מדהים.
עם הרצאות שקצת נותנות להם כוח.
אני אחזור אולי שוב באמת על מספר הטלפון של הודיה, מערך השידוכים, 052-762-1231, ושבאמת נזכה לשמוע רק בשורות טובות.
וגם אפשר באתר של עלי שיח.
כן,
אפשר,
גם דרך שם.
מאוד ברור, כן. ואפשר דרך האתר להיכנס, ואנחנו פה לכל עזרה שהוא, לכל התייעצות, אנחנו יש
כן.
צוות.
מדהים.
מקסים, מקצועי, שיכול לעזור
מדהים,
לכל
מדהים.
אחד ואחת שחולם וחושב.
גיטה מונדרי, מנהלת מערך הדיור בעלי שיח, תודה רבה על הדברים החשובים האלה. בשורות טובות שיהיו.
תודה, תודה וחג שמח בבשורות
טובות. בעזרת השם. פרסומות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
אז דיברנו על השמחה שבחג ושמחת בחגיך והיית אח שמח, אבל יש ילדים שקצת קשה להם, שהם התרחקו, מה שמקשה גם על המשפחה וגם על הילד, הילד שמתרחק ומתקשה לשמוח. שלום לתמר נזרי, מאמנת בחירה, ראש מכון תמר להכשרת מאמנות, מה שלומך תמר?
שלום רחל, תודה, ברוך השם.
הודו להשם. אז מה נעשה עם אותו ילד שמתרחק, ודווקא בחג, שזה נחשב לחג כל כך משפחתי, הוא לא שם. מה עושים? איך סוללים מסילות לליבו?
שדיברתי על זה שיש ילדים שקשה להם לשמוח, ואני רוצה להוסיף שזה לא נשאר רק אצלם. אצל אותו ילד שהתרחק, כן? שקשה לו לשמוח, שקשה לו להיות... זה משפיע מאוד מאוד על כל המשפחה, ובמיוחד על ההורים. לא סתם מתואר יום, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. מה קורה שם ביום המיוחד הזה? ושיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הקשר בין הורים לילדים זה דבר כל כך מיוחד, כל כך חזק, שאם הילד לא נמצא שם, באמת יש כאב. באמת זה עלול לפגוע בשמחת החג, ובכלל, בשמחה, בשמחת החיים כולה.
כן. כן, נתת, אני שמעתי, קראתי לפני כמה שבועות כתבה על בחור שחזר בשאלה, הפך להיות שחקן, הוא השתתף באיזושהי סדרה שדיברה על, על חרדים, לא משנה, ואחרי הרבה שנים שהוא היה מאוד מאוד רחוק, הוא חזר בתשובה, ואז נודע לו שאימא שלו הייתה צמה כל שבוע כדי, עם תפילות כדי שיחזור בתשובה. וזה, וכשהוא שמע את זה, זה, זה שיגע אותו, זה הטריף אותו, וזה היה אחד מהדברים שכנראה נתנו לו ככה, זה באמת, זאת יכולת מטורפת, אבל תראי מה אימא מסוגלת לעשות.
אחל, אני רוצה הרגע להגיד לך משהו בעשר למה שאת אומרת עכשיו. אני השבוע עשיתי וובינר עם מישהי אימא, שבגיל 19 וחצי הבת שלה פשוט טרקה את הדלת ונעלמה לחצי שנה. זאת אומרת, האמא ידעה שפיזית היא בסדר, אבל היא לא ענתה לטלפונים, לא להודעות, לא הגיעה הביתה, המשפחה אפילו עברה דירה, והבת לא שאלה לאן הם עוברים, לא עניין אותה, פשוט לא עניין אותה. עכשיו, בהתחלה, האמא שמה, זאת אומרת, לא במובן הזה של לצום ולהתפלל עליה, שתחזור בתשובה, שתחזור לבית, אבל באמת עבדה ממנה כל שמחת החיים שלה. כי את יודעת, איזה אמא אני, ומה זה אומר עליי, ו... אבל את יודעת מה היו המחירים של הדבר הזה, כשזה הלך להתמשך שבועות וחודשים, וההורים שלה שואלים אותה מה שלומך יקרה, והיא אומרת, אני בדיכאון, כי הבת שלי עזבה את הבית. ויש עוד ילדים בבית, ומה קורה לילדים כשאימא שלהם מתאבלת על, על ילדה אחת שעזבה את הבית. ואז ברגע אחד היא התעוררה והתעשתה על עצמה, והיום בעצם בכמה דקות קצרות אני רוצה לתמצת את עשרת הדיברות שאני והיא יצרנו ביחד לאימהות שהילדים שלהם התרחקו. מה אני רוצה בשביל לשמור על עצמי, כדי שאם הילד ירצה לחזור, שיהיה לו לאן לחזור, שיהיה לו אימא לחזור, שיהיה משפחה מתפקדת ושמחה ובריאה לחזור אליה, ושהאימא לא תהרוס את עצמה, את הזוגיות, את המשפחה, כי ילד אחד עזב כרגע, ואני מדגישה את המילה כרגע.
כן, כי אסור, okay. אסור לנו להתייאש אף פעם, כן.
לא, לא להתייאש ולא להתאבל, כי באמת כמו שאת אומרת, הכל יכול להיות, ויכול להיות שהילד הזה יחזור, לא רק יחזור הביתה, יחזור ויחזק את כל המשפחה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל אסור לנו להרוס את עצמנו, כי ילד, בחר להתרחק.
כן. אני חושבת שאותה אימא, באמת היה בית עם ברוך ילדים, היא המשיכה לתפקד והבית תפקד, זה לא שהאימא, היא לקחה על עצמה משהו בשקט, לא ידעו מזה אף אחד, אבל אני אומרת,
יש פה,
לא, 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 ממש ממש לא, היה לו לגמרי לאן לחזור, הייתה שם אימא שלגמרי לגמרי חיכתה לו, וגם הייתה איתו בקשר כל השנים האלה, חלילה לא, אבל אני אומרת, הייתי שמה, תראי איזה, באמת לא לכל אחד יש את היכולת, וכל אחד צריך גם להבין את הכוחות שלו, אבל כמו שאת אומרת, הכי הכי חשוב, זה תשאירו שם אימא לחזור אליה, או בית לחזור אליו, וזאת הייתה הערה כל כך חשובה, כן.
לגמרי, לגמרי, אז אני קודם כל רוצה להגיד ככה, כמה דברים מה לא, ואז נראה מה כן, בסדר?
כן, כן.
מה לא? הרבה טעמים אימהות, כשיש ילד שעוזב, הן מתעסקות כל היום באשמה ובביקורת עצמית. מה עשיתי לא בסדר? מה זה אומר עליי? איזה אימא אני? זה יכול להוביל אותה ממש להזנחה של עצמם, של הילדים הנותרים בבית. אוקיי? זה מה לא? זה הסור מרע. עוד סור מרע. הרצון לשינוי אצלו, שהוא כבר יחזור, שהוא כבר ישתנה, והוא כבר יחזור בתשובה, שהוא כבר יחזור הביתה, שהוא כבר ייפתח. אנחנו כל הזמן מתעסקים הרבה פעמים בשינוי שאני רוצה אצלו. גם את זה, סור מרע, לעזוב את זה. והסור מרע השלישי, זה ההתנגדות למציאות. הרבה פעמים, הרוב המאבק הפנימי, זה, אני לא מבינה מה זה הסרט הזה. זה לא היה אמור להיות. לא היה אמור להיות לי ילד שיעזוב, ועוד הבכור. מה כל הילדים? התנגדות, התנגדות, התנגדות. אוקיי? מה כן? אז בואו נראה כמה שאנחנו נספיק. אנחנו ככה חשבנו על עשרת הדיברות, ואנחנו נתחיל. בעצם הכלל הראשון שהוא מוביל את הכל, זה לעבור מה שנקרא ממעגל דאגה למעגל ההשפעה. מהמקומות שאין לי מה לעשות איתם, כמו העבר. אוקיי? כמו מי הייתי או מי לא הייתי. כמו הילד הזה שבכלל אין לי השפעה עליו כרגע. לעבור למעגל ההשפעה, זאת אומרת, על מה כן יש לי השפעה, מה כן אני יכולה לעשות עכשיו כשהילד יתנתק, בין אם בתוך הבית, בין אם מחוץ לבית, את יודעת, גם בתוך הבית כן. יכולים להיות זרים, כן?
בהחלט.
אוקיי, הדיבר הראשון או העיקרון הראשון זה להסכים לקבל שזו כרגע המציאות, ולא רק המציאות, אני אוסיף פה עוד מילה, המציאות האלוקית. זאת אומרת, זה כרגע כמה שזה קשה, וכמה שזה כואב, וכמה שלא הייתי רוצה שזה יהיה, זה רצון השם. ככה, זה להסכים לקבל את זה, זה לא פשוט, זה תנועה פנימית, שרבי נחמן מדבר על זה בליקוטי מוהר"ן, הוא אומר באלול, אומנם אנחנו כבר בתחילת שנה חדשה ואחרי יום כיפור, אבל הוא אומר, זה עיקר התשובה. זה עיקר התשובה, שאדם יסכים, להסכים לקבל את המציאות האלוקית.
כן.
אוקיי?
ההבנה שזה רצון השם. הלאה.
זה רצון השם?
כן.
אוקיי? הלאה. בעצם שלוחה של זה, זה מוכנות להסכים שהילד הוא אדם נפרד. בשפה המקצועית זה נקרא מובחנות, והרבה פעמים אנחנו טועים בזה במערכות יחסים מאוד מאוד קרובות, שבן הזוג שלי הוא היד הארוכה שלי. אז איך הוא מעז להגיד ככה או להגיד אחרת, או להתנהג ככה או להתנהג אחרת, וגם הילדים שלי, והרבה פעמים אלה בחור ואיזה עניין גם, הם היד הארוכה שלי. אז הם מייצגים אותי, ואם הוא ככה אז אני בסדר, ואם לא אז אני כישלון. ואני אחראית על הבחירות שלהם, זאת אומרת, הרבה פעמים יש כמו סימביוזה כזאת, שנורא מתוקה כשהילדים קטנים ויונקים, ואני והוא חד המה. אז זוכרת, דיברנו על זה גם לפני שבוע בזוגיות, בהקשר של הזוגיות.
כן.
ואותו דבר, המרחב הזה, לראות את הילד כנפרד ממני, ממש עשינו תהליך של דמיון מודרך, הילד בתוך בועה, אני בתוך בועה, הוא אדם עצמאי, ויכול מאוד 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 לשחרר את האימא. אוקיי?
כן.
לשחרר את האימא.
יש לנו עוד דקה. כן.
אוקיי. טוב, אז מה נעשה בדקה הזאת? ברגע שהאימא מקבלת ומשחררת, יכולה לקחת אחריות על השמחה שלה. השמחה שלי תלויה בי, היא לא תלויה בילד שלי אם הוא כך או כך. ואני כבר שלב כמה דברים. מתוך ההבנה של המחירים, מה קורה לבית כולו ולשאר הילדים ולזוגיות כשאני מתאבלת כל הזמן על הילד הזה. מתוך ההבנה שאני עכשיו מודלינג לילדים שלי, שככל שעכשיו באתגר הזה אני אהיה במיטבי, הילדים לומדים ממני איך להיות במיטבם. מתוך כל זה, וכמובן יש עוד, אבל אנחנו רק מדברות על קצה המדלג, אני יכולה להישאר במיטבי גם כשהמציאות היא לא מיטיבה. ובעזרת השם אנחנו עושות ההשתדלות שלנו.
כן.
ויהי רצון שיהיה בברכה,
וישיב
לבבות על בנים ולב בנים על
אבתם. על אבתם, בעזרת השם, בעזרת השם. אז הנה, קיבלנו ככה כמה טיפים, התחלנו בעזרת השם, הודיעו לנו עוד הזדמנויות לדבר על הנושא הזה שהוא רחב מן ים וכל כך חשוב. אז הנה, נתת כוח לאימהות ובכלל למשפחות שככה נמצאות בהתמודדות הזאת. אז תודה, תודה על תמר נזרי, מאמנת בחירה, ראש מכון תמר, תודה על הדברים החשובים האלה, וחג שמח, שתהיה שמחה אמיתית.
כן. אמן, אמן.
כדי שתהיה לנו שמחת חג אמיתית, כן, אז גם לפעמים ככה בזוגיות, דווקא החגים וכל הסיר לחץ הזה עושה לנו, היינו אצל אמא שלך בחג הקודם, ועכשיו אצל אמא שלי, וכן התארחנו ולא התארחנו, וכן הזמינו ולא הזמינו, וזה ככה מקור לשוב, אני לא רוצה להגיד את פיצוצים, אבל כן, להשבית את שמחת החג. שלום למוריה ברונר, יועצת זוגית, מעבירה סדנאות והרצאות, מתמחה, ואיך את אומרת, גם ללא שיתוף של בן הזוג, כשבת הזוג עושה עבודה, זה משפיע. שלום מוריה.
בוקר טוב רחל.
בוקר, אני תמיד מתארת את זה שזה כמו שני גלגלי שיניים, כמו שיש בתוך השעונים, ברגע שגלגל אחד מסתובב, הרי השיניים, אתה נכנסות אחת בתוך השנייה, אם גלגל אחד מסתובב, הוא מסתובב אוטומטית גם את הגלגל השני. ואני חושבת שזה דוגמה ככה יפה כדי להבהיר מה קורה כשאחד מבני הזוג מוכן לעשות עבודה.
ממש.
כן. אז אתה, דיברתי על חגים ועל איפה כן התארחנו ולא התארחנו, אבל בכלל כשיש באמת אי אילו רצונות או חילוקי דעות שונים, איך מגשרים על הפערים האלה? איך, במילים אחרות, איך נעבור את החג הזה בשלום? בלי מריבות.
אז אני אגיד ככה, באמת, כמו שככה הצגת את הנושא שלנו, שבאמת הרבה פעמים ככה בחגים עולים שאלות את מי נזמין לחג, למי נלך לחג, להורים שלי, להורים שלך, וככה, בפעמים אנחנו נמצאים ככה במקומות האלה, שבחגים זה יותר ככה בא לידי ביטוי. אני חושבת שיש הרבה זוגות שזה גם בא לידי ביטוי בכל שבת שנייה או כל שבת, ובחגים זה ביתר סט. הנקודה שככה באמת אני רוצה ככה לדבר זה שאני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא מספיק שמים לב ומבינים מה בעצם קורה לנו כזוג כשאנחנו בעצם נמצאים בחג לבד, רק אנחנו כזוג, כמשפחה, בלי אורחים, לא שאנחנו מתארחים, לא אצל הורים, לא אצל אחים ואחיות, ממש, רק אנחנו, המשפחה המצומצמת שלנו, וכמה זה בונה, וכמה זה מעצים גם את הזוגיות, וגם אותנו כתא משפחתי. הרבה פעמים אנחנו לא שמים את ה... בכלל לא מבינים את הערך של הדבר הזה. ואני נפגשת ככה בקליניקה לא מעט עם, עם זוגות צעירים, אבל גם זוגות שנשואים ככה לא, לא מעט שנים, שבאמת נמצאים לפעמים זה, את יודעת, ממקום שבאים לפעוד את ההורים ולטפל בהם, שככה באמת זה כבר גיל שהם הם כבר, יכול להיות שהחלק כבר הילדים לא בבית, ובאמת הם יכולים כבר ללכת לטפל יותר ולהיות עם ההורים בשבתות, ולפעמים זה זוגות יותר צעירים שפשוט ככה מטבע הדברים בשבתות הרגילות, הם ככה מגיעות מגיעים או בשבתות או בחגים, לא עושים בבית והולכים להורים. ובאמת לא שמים לב כמה השבתות הזוגיות והחגים הם משמעותיים לזוגיות. אנחנו כשזוג נמצא יחד בחג או בשבת, נוצר משהו שלא קורה ביום יום. קודם כל אנחנו חיים בחיים מאוד מאוד עמוסים, ואנחנו לא מגיעים הרבה פעמים לזמן הרגוע הניטרלי הזה שאנחנו ביישוב הדת, באמת במקום שאנחנו יכולים ככה להכיל אחד את השני, שזה מקום לכשעצמו מאוד מאוד חשוב, והוא לא קורה ביום יום. ואני אגיד, אמנם אנחנו ככה לפני סוכות ויש חול המועד, ואפשר לכאורה להגיד אבל יש לנו את כל חול המועד, מה הבעיה אם אנחנו נלך להורים שלי או להורים שלך או נערך וכולי, ובאמת אין בעיה, אבל חול המועד זה לא אותו דבר, זה לא כמו חג, זה לא כמו שבת, זה לא כמו משהו שהוא באמת, אנחנו באמת עוצרים ממלאכה, ובאמת נמצאים ככה במקום הרבה יותר פתוח, וגם שהלב פתוח, וגם שהראש שלנו הרבה יותר במקום רגוע.
אין גם הסחות דעת של טלפונים וכל מיני, כן.
ממש, זהו שזה, את יודעת, הגורם מספר אחת לריחוק זוגי זה הפלאפונים, אבל אז אנחנו ככה לא נדבר על זה, אבל זה בהחלט נקודה שהיא מאוד 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 באמת באמת גורמת למרחק, גם זוגי, גם משפחתי. ובאמת המקום הזה הוא מקום שממש מאפשר גם לקרבה של שיח, של באמת לפתוח את הלב, וגם המקום של זה שאנחנו נמצאים אחד עם השני, אנחנו נותנים אחד לשני את המקום. אז לפעמים יכול להיות דבר ממש פעות, אבל זה ממש לא, כאילו זה יכול להיות שאנחנו רגילים בסוכה שכל אחד, שאנחנו מזמינים את האושפיזין, ככה אני מהבית שלי רגילה, וכשאנחנו באים להורים זה מאוד ברור, אבל בבית שלנו, כשאנחנו כזוג, אנחנו מחליטים יחד כזוג מה מתאים לנו, כל אחד מביא את מה שהוא גדל, אנחנו מחליטים מה מתאים לנו, מה נכון לנו, לפעמים זה יכול להיות ברמת החג, לפעמים זה יכול להיות ברמה של האווירה והתכנים שנכנסים, דברי תורה, כמה אנחנו מכניסים לשולחן, כמה אנחנו מערבים את הילדים, כמה אנחנו כל אחד מביא את עצמו בתור מי שהוא, וככה חשוב לו לבטא את עצמו, בין אם זה יכול להיות, זה יכול להיות בדבר תורה, בדברים שאנחנו ככה עוברים ביום יום או חושבים על החג, וזה יכול להיות אפילו בדברים הכי פשוטים, הכישרון של הבישול שלנו וכולי, זה יכול להיות אפילו ברמה של נוחות, של מתי מביאים את הסלטים, מתי מביאים את המנה הזאת, יש המון דברים קטנים שאנחנו כזוג יכולים ליצור לעצמנו, וחשוב שניצור לעצמנו את האווירה הזאת, את הפרי הזה שהקרבה בינינו והביחד שלנו יוצר. אנחנו הרבה פעמים לא מבינים עד כמה הדבר הזה חשוב, ואני ככה באמת
אפשר אפילו להתייחס, כמו שאמרת, לדברים טכניים, הבישול שלנו, איך אני אומרת, בסוף הכי נוח לי לישון במיטה שלי, את נוסעת, את מתארחת, ואז אוי, שכחתי את הנעל הזאת, או שכחתי את את בבית שלך, יש לך את הכל, יש איזה רוגע במקום הזה. שוב, לא שאני לא בעד להתארח וכאלה, זה תמיד, זה חג, זה משפחה, אבל את נתת עכשיו באמת, כאילו, תהנו גם ביחד הלבד הזה שלכם. תלמדו ליהנות מזה. כן.
לגמרי, ואני אדגיש את זה בשני דברים, שקודם כל באמת, באמת גם המקום הזה של להיות בבית שלך, במקום שלך, הוא מאוד מאוד משפיע על מי שאנחנו ועל מה שאנחנו יוצא מאיתנו. וגם כשאנחנו נמצאים אפילו בבית שלנו ואנחנו מערכים, שזה מדהים, ואני ממש לא נגד להתארח חלילה אצל ההורים, אני בעד, ואני גם בעד להארח, אבל אני אומרת, צריך תמיד לקחת את המקום הזה בחשבון ולהבין מה היתרון ומה החיסרון, ועם כל השיקולים להחליט להחליט להכניס אותו. ואני באמת חושבת שגם כשאנחנו מארחים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שלפעמים גם כשאנחנו מארחים, אנחנו הרבה פעמים יוצאים מעמדת הבית שלנו, ואנחנו עסוקים בלארח, ויוצא מאיתנו מקומות אחרים באופי ובאישיות שלנו, שהם פחות יוצאים כשאנחנו לבד. והרבה הרבה פעמים חשוב לשים לב שאנחנו, יש לנו את המקום אחד של השני בתוך הבית שלנו, גם בלי אנשים חיצוניים לנו, גם כשאנחנו נמצאים בבית שלנו וגם כשאנחנו לא נמצאים בבית שלנו. זה נקודות מאוד מאוד חשובות שצריך לקחת בחשבון, ובאמת להבין שזה בונה כל כך הרבה, גם בנו כזוג, גם אותנו כזוג וגם אותנו כמשפחה. באמת אני חייבת להגיד שאני ככה הרבה פעמים מדברת על זה, ואני רואה את זה, את השינוי שזוגות משנים, בין אם זה אישה שמגיעה לפגישת ייעוץ ככה ואנחנו, וזה עולה, או בין אם זה זוג שככה מגיע, ואני ממש רואה את ההבדל שהזוג עשה שינוי, או האישה ככה באמת נתווה את זה לשם, שזה פשוט מדהים לראות שהזוגיות במקום אחר, רק הדבר הקטן הזה שפשוט גרם פתאום שיש לכל אחד את המקום. היה לי זוג לא מזמן שככה גם ביקש, אמרתי לה, תראי, זה נקודה מאוד מאוד חשובה שאתם צריכים לשים לב, ופתאום את יודעת, היא פתאום שומעת את בעלה דברים שהיא לא שמעה את בעלה, לא מוציא הגה מהפה, לא, שאת לא בעל הסעודה שקובע דברים, שמביא את העמדה שלו, גבר שמביא מביא את מי שהוא, היא לא שמעה אותו כי הוא התפספס בכל הפעמים שהם ככה הגיעו להורים והתארחו וכולי, ופתאום היא רואה מי הבעל שלה, וזה כוחות שהמון פעמים אנחנו מפספסים. אנחנו מאוד מאוד חשוב שנראה אותם, שנרגיש אותם, שנכיר אחד בשני. ואני חושבת שזה צריך לקחת המון בחשבון גם בזמנים האלה של החגים שאנחנו נמצאים, ובטח ובטח ביום יום בשבתות של כל השנה.
כן, את גם מדברת כל כך הרבה באמת על הכבוד ולתת כבוד לבעל, אבל לא נספיק כבר היום, זה משהו שאני גם רוצה שאנחנו שוב ככה נדבר עליו, אבל לתת, איך אומרים, אחרי החגים נטפל גם בעניין הזה, שזה באמת משהו שכל כך חשוב. תודה רבה מוריה ברונר, יועצת זוגית ומעבירה סדנאות, מומחית בטיפול פרטני, גם ללא שיתוף פעולה של בן בת הזוג, אני תמיד מדגישה את זה, שאנשים יבינו שאפשר לעשות שינויים. תודה רבה מוריה, תודה.
תודה רבה לך, רחל,
וחג שמח. חג שמח. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה ליעל צייטלין, עורכת ומפיקה. תודה רבה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם שבאמת יהיה חג שמח, שיהיו הרבה הרבה סיבות לשמוח, שלא תצטרכו להתאמץ יותר מדי בשביל השמחה בעזרת השם, ושנשמע כולנו רק בשורות טובות. חג שמח, ונשמע אחרי החג בעזרת השם.